שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, עליכם ועלינו ועל כל עם ישראל.
אמן ואמן, ונזכה לגאולה השלמה, ויהפכו הימים האלה לססון ולשמחה.
אמן.
וברשות הרב, אנחנו נפנה למאזינה מהצפון, שלום לך סמדר.
שלום.
שלום, שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול, לאחרונה יש כל מיני חרמות שעושים על מוצרי חלב בגלל שהם התייקרו. אז אם הציבור הדתי צריך להצטרף לדברים האלו. עכשיו דבר נוסף, לגבי מוצרי חלב, אם הם לא מהדרין, אם יש בזה בעיה, במיוחד החלב, אם הוא לא מהדרין, אם מספיק להסתכל מאחורה שכתוב בדלת היבה והימים, שזה לא נחלב בשבת.
אנחנו נפתח בענייני הכשרות. בענייני הכשרות בחלב באמת יש לנו בעיה בגלל הקיבוצים שחולבים בשבת, וזה כמעט רוב המחלבות, לא המחלבות אלא רוב המקומות שמגדלים שם גידולי בקר לצורכי חלב, הם מפעילים אותם בשבת. הקיבוצים הדתיים והמושבים הדתיים מוליכים את זה לאיבוד, או שעושים את זה דרך מכונה אוטומטית, מחלבה אוטומטית על פי ההלכה, הכל כדת וכהלכה, משום צער בעלי חיים שצער גדול הפרה כשלא חולבים אותה. אבל החלב הנמצא בשוק ללא השגחה, בהחלט יש איתו בעיה של חילולי שבת. מה גם שעד היום, עד לפני כמה שנים, היו ממלאים את המחליות של החלב ומוליכים אותם למחלבות, ושם היו מפעילים ומפסטרים ועושים את כל מה שצריך. מה שאין כן היום, במושב עצמו, בקיבוץ עצמו, בדרך כלל, שם נשאר החלב למשך שבוע שלם. ושם הם מטפלים בו, ואחר כך בא המחלבה שולחת את ה... האנשים שלה עם המחליות ואוספות את החלב, כך שייתכן מאוד שיש שם חלב שנחלב בשבת, ולכן צריך להיזהר לכתחילה לשתות חלב שלא נחלב בשבת. פעם היה יום שני, זה היה יום שידוע שזה חלב שיש בעיה איתו שנחלב בשבת. היום כבר התשתשו הדרכים, כיוון שהחלב עד שהוא מגיע אל היתר צרכן עובר יותר משבוע מאז שהוא נחלב, ולכן אנחנו לא יכולים לעקוב תמיד אחרי התאריכים. עכשיו לגבי עצם השאלה הראשונה שהייתה חלק הראשון של השאלה, לגבי החרמת מוצרים בגלל הפקעת מחירים, בהחלט כן, ספרי ההלכה שלנו מלאים מכך. אנחנו רואים את זה בשוטים, רואים את זה בספרי ההלכה, בעיקר בהלכות שבת. לגבי דגים שהיו מייקרים הגויים את השערים, כיוון שיש מצווה לאכול דגים בשבת, מדוע? כיוון שנאמרה ברכה באדם, פרו ורבו ומילאו את הארץ, ויברך אלוהים את האדם, נאמרה ברכה בשביעי, ויברך אלוהים את יום השביעי, ונאמרה ברכה בדגים. ולכן כיוון שיש כאן ברכה משולשת, יש עניין גדול לאכול בשבת דגים, שזה ברכה משולשת. גם הדגים מבורכים, גם היום מבורך וגם האדם מבורך. ועוד יש טעמים על פי הקבלה, רבי שמעון בר יוחאי אומר שלדג אין גבינים, אין אף אפיים ואין ריסים, והוא רואה תלת ממדי, הוא הממציא של התלת ממדי, זה הדג. אז כיוון שהדג כזה, מה זה מורה? אומר רבי שמעון בר יוחאי בכמה מקומות בזוהר, שזה מרמז שהדג לא צריך שמירה, ודלת גבינין עלינה ולא באה נתירותה, והוא השגחו דפקיחה דענה אילאה, יש לו עין העליונה נרמזת בו. ומתי העין העליונה הזו נרמזת? בשבת. ומתי בעיקר בשבת? באיזה שעות בעיקר? שעות של תפילת מנחה, מהצהריים עד הערב, עד השקיעה. מכאן למדו שיש עניין, למדו חכמי הקבלה, כך מביא הגאון רבנו יוסף חיים, שיש עניין לאכול דג בסעודה שלישית יותר מכל שאר הסעודות. בכל שאר הסעודות יש מצווה. הלבוש כותב שבסעודה ראשונה יש מצווה לאכול דג, כיוון שאנחנו עתידים לאכול בעזרת השם בקרוב שור הבר ולוויתן. שור הבר זה מין בשר ולוויתן זה מין דג, לכן אוכלים בליל שבת גם בשר וגם דג, וכדאי להקדים את הדג לפני הבשר ולשטוף את הידיים באמצע ולהחליף את הכלים. אבל ביום שבת בבוקר יש גם מצווה לאכול, שיש שני תפשירים, אז מצווה לאכול גם כן חתיכת דג. אחר הצהריים, בסעודה שלישית, זה עיקר העניין והשמירה הגדולה, ומי שאוכל דג בסעודה שלישית ניצול ונשמר כל השבוע כולו, ולא צריך שמירה ולא צריך כלום מאומה, כיוון שזה נקרא אינה פקיחה. הדג הזה, אפילו שאין לו עין, לוקח חתיכת טונה או כל איזה דג שהוא יאכל, גם בלי ראש, לא משנה, אבל זה דג, זה שהיה היה בים, ובים יש לו עין שלו, בלא גבות, ללא ריסים וללא עפעפיים, וזה רמז לאדם שגם הוא יהיה שמור, כי הוא אוכל את זה לכבוד שבת, הוא אוכל את זה בשעת רצון בסעודה השלישית, יש לזה מעלה גדולה. שם בהלכה כתוב שכשהגויים שמעו מכך התחילו לייקר את הדגים, אז גזרו חכמי ישראל, כך מביא עוד הרוקח בזמנו, לפני 800 שנה, גזרו חרם שלא יקנו דגים, ואסור לקנות דגים מפני עד שהגויים יורידו את המחירים. כך אנחנו רואים בהלכות ראש השנה לגבי הירקות שהיו קונים לראש השנה לסימנה טובה, או גם מיני פירות כמו תמרים ותפוחים ועוד, והגויים היו מייקרים את השערים, אז גזרו שיהודים לא יקנו. כך היה גם עם ארבעת המינים בכמה מדינות בעולם, וגם פה בירושלים, שגזרו הגויים, הפקיעו את המחירים של ההדסים וגם לולבים והאתרוגים, גזרו חכמים שלא לקנות, אלא לכל בית הכנסת תהיה מין אחד של ארבעה מינים, סט אחד של ארבעה מינים בלבד, וכך שהם יתבוססו עם הלולבים והאתרוגים שלהם למשך שנים ארוכות, עד שיורידו את המחירים. אז אנחנו רואים שהנה חכמים היו, וכך מרן כותב בחושן משפט, שכך ראוי לחכמי ישראל, כשרואים שיש איזה הפקעת מחירים, מביא את זה בהלכות הונאה. יש לגזור גזרות ויש לגזור תקנות ולתקן תקנות, להוריד את השערים. ולכן בהחלט ובהחלט צריכה להיות קריאה גם הלכתית שלא לקנות מוצרים שהמחירים שלהם מופקעים ובלתי מוצדקים, או שיש שם מתח רווחים גבוה מאוד, אלא לקנות רק מוצרים שהם במחירים מוזלים. והשם יתברך יברך את עמו ישראל בשפע ברכה והצלחה.
אמן ואמן, חזק וברוך. תודה לך מאזינה מהצפון. אנחנו עם נער מפתח תקווה. שלום לך שמואל.
שלום כבוד הרב, רציתי
שלום.
אמא שלי נקראה בשם נקראה על שם אישה שלא הייתה שומרת תורה ומצוות. רציתי לדעת אם אפשר לשנות את השם או להחליף השם עידה.
כן, הבנתי. טוב שהזכרת גם את השם, כי יש נפקא מינה. כי אם הייתה נקראת רבקה או שרה או כל שם שיש צדקניות בשם זה, אז לא היה צריך לעשות פה כלום. אבל כיוון כאן שנקראה דווקא על שם איזו אישה מסוימת, בשם מסוים שלא מצוי כל כך ולא כולם קוראים באותו שם, והכל ניכר שקראו כן משום שהייתה אישה כזאת בשם זה, ואותה אישה לא הייתה שומרת תורה ומצוות או מחללת שבת בפרהסיה, אז באמת צריך לשנות את השם, צריך להוסיף שם אחר.
איזה שם הרמציה?
סליחה?
איזה שם הרמציה?
כל שם שיהיה דומה, או שם של האימהות הכי טוב, שרה, רבקה, רחל, לאה, ציפורה, אלישבע, איילה, לא חסרות שמות, שמות יפים. כדאי שם עם עוד ה' בסוף, זה יותר, יש בזה יותר עניין, יותר ברכה. הזוהר אומר שזה יותר ממתק את הדין שיש לאישה ה' בשמה, כמו נער, נערה, פר, פרה ועוד, וכן על זה הדרך. אז אחת השמות שאמא תמצא לנכון, היה כדאי שרה, אבל ייתכן שהיא לא כל כך מעוניינת בשם שרה, או יש מישהי אחרת במשפחה שקוראה בשם זה, אבל הנה חינם, כל שם של צדקת מהמקרא שיש לנו, מהתנך, כדאי לקרוא בשם זה. השם יברך אותך ואותה ואת כולכם.
תודה לך שמואל. אנחנו עם מאזין מבאר שבע. שלום אליעזר.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום כבוד הרב. כבוד הרב יעזור לנו בדבר אחד. יש לנו איזה, לפעמים באים אנשים לבית הכנסת שלנו, ואנחנו יודעים בוודאות שאנשים לא חובשים כיפה על הראש, אבל מבחינת שמירת שבת הם שומרים, הם לא מתגלחים עם תער, הם עושים את כל הנשים שלהם הולכות למקווה והכל. השאלה היחידה שהם לא הולכים עם כיפה, וביום היורצייט שלהם, יום ההזכרה של האבא שלהם, הם רוצים לעלות למעלה. השאלה, כבוד הרב, האם מותר חד פעמי לתת להם לעלות, או גם את זה לאסור?
רק לא הסברת מה לעלות?
להיות חזן.
הבנתי. תראה, על פי ההנחה אפשר שיהיה חזן, ויש התייחסות לזה בספרי הפוסקים ב-200 שנים האחרונות. היו מקרים כאלה בחוץ לארץ, ועד היום אני יודע שיש מדינות באירופה ששם יש אנטישמיות גדולה מאוד, בעיקר בצרפת, ואני לא רוצה לקפח את שאר המדינות האנטישמיות גרורותיה, בוא נגיד, ששם באמת יהודי שהולך עם כיפה ברחוב מתנכלים לו ויכולים להזיק לו. משום כך היהודים היו הולכים ללא כיסוי ראש. ידוע שהיו יוצאים בית הכנסת, מיד היו מכניסים את הכיפה לכיס. שמגיעים לבית הכנסת מוציאים אותה חזרה. האמת שיש צד להקל בחוץ לארץ או במקומות מסוימים, כאשר יש אדם שהולך בלי כיפה, שהוא לא, בגלל זה לא נעשה פסול. אמנם זה חציפות, אמנם זה מנהג של יראת שמיים, לחסות את הראש ולא ללכת 400 בגילוי הראש, כך כותב גם הרמב״ם, ובזוהר מובא אותו טעם שהרמב״ם כתב, מטעם שהשכינה נמצאת מעל ראשו של אדם. אבל מה לעשות, לא כל האנשים הגיעו למדרגה כזו שיכולים להכיר את ההכרה הזאת, או מפני שהורגלו כך בנעוריהם, או מפני שהורגלו כך בארצות מוצאיהם. וידוע, זה היה דבר ידוע ומפורסם בהרבה מארצות המזרח היו, וגם בארצות אשכנז, שהיו יהודים טובים, אפילו תלמידי חכמים שבקיאים בספר וגם חזנים של בתי הכנסת, שהיו מהלכים ברחוב בגילוי ראש. מה לעשות, פה בירושלים זה עיר הקודש, או בארץ ישראל זה משהו אחר, אבל שם היה מצב שונה לגמרי, ולא פסלו אותם, ועד רבה נקרב אותם יותר, זה יותר חשוב. בפרט כאן בשאלה זו שאתה מציין שהוא כן שומר שבת והוא כן אוכל כשר וכן נזהר בתארת המשפחה ועוד, והוא רוצה לבוא ולהיות חזן, אז אולי היה כדאי לבקש ממנו שישתדל ללכת כן בשוק ברשות הרבים עם כיפה. אבל אם אי אפשר לעשות כן, וזה יכול להיות שזה ירחיק אותו או שיגרום איבה או סכסוך, אפשר להקל בזה. רק מה לגבי תפילת מוסף, אני עדיין חוקך בדעתי, כיוון שתפילת מוסף על פי רבנו הארי חמורה שבעתיים בתפילת שחרית. תפילת שחרית עוד הייתי, כמו שאומרים, מקבל את זה שהוא יהיה חזן, אבל תפילת מוסף זה קצת יותר קשה, מה גם שבתפילת מוסף שם מקבלים את הנשמה יתרה, כמו שכותב רבנו הארי במילת איה בכתר של מוסף, וכבר דיברנו על זה בשידורים קודמים, שהתפילות של שבת אנחנו הולכים ועולים איתם. תפילת ערבית, העולמות כולם עולות למדרגה גבוהה אחרת לגמרי ממה שהייתה בחול, וגם אנחנו מבחינה רוחנית מקבלים נשמה גבוהה מאוד מאוד בתפילת ערבית של אל שבת. אחר כך בשחרית העלייה הרבה יותר גדולה, לפי מה שמתואר בדברי רבנו הארי זה אפילו פי מיליון ממה שהיה בלילה, ואנחנו עולים במדרגה עצומה מאוד, ואחר כך שוב בחזרת שחרית המדרגה עוד יותר גבוהה, ואחרי כן בתפילת מוסף בלחס מדרגה הרבה יותר גבוהה, עד שבתפילת חזרת השעת של מוסף עולים לכתר למעלה, ולכן אומרים כתר ייתן לך השם אלוקנו מלאכים אמרו למעלה ועמך ישראל קבוצי מטה, כלומר עמך ישראל קבוצי מטה עולים עד לשם. אז ושם אנחנו מקבלים את הנשמה היתרה של שבת העיקרית, ואיתה אנחנו נסיס ונשמח בזמן שיבוא משיח, איתה נסיס ונשמח בגן עדן. אז חבל שיהיה אדם שהוא באמת הולך בגילוי ראש. אז אם היה אפשר, אבל אם אתה רואה שזה גורם חלילה מתח או סכסוך או הרחקה, אז אפשר לוותר, והשם יהיה באזרחים. תודה רבה.
תודה לך אליעזר מבאר שבע, חזק וברוך לכבוד הרב. ומאזין מרמת הגולן, אוראל, שלום לך.
שלום, שלום לכבוד הרב.
שבת שלום, חודש טוב.
חודש טוב וברך, השם יאריך ימיך לטוב, שלומדיך ונעימים בברת השם. הרב, כתוב בן איש חי של השבוע פרשת חוקת, תחכה חד, לא ירדתי לסוף מדעי מה צריך לעשות. הוא אומר, יש אומרים אם מחל ולא שותה מים, אם תאב לשתות, אינו חב לברך בקת המזון מן התורה, אלא רק מדי רבנן. לפיכך אם מחל ולא שותה מים והוא תאב לשתות, ישתדל בכל כוחו להמציא מים, להמתין לו עד שיביאו לו מים לשתה, כדי שיברך בקת המזון מן התורה. אם לא נמצא לו מים לשתות, חייב לברכת המזון מדי רבנן. לא הבנתי מה הוא אומר פה רבנו.
הוא שולח אותך לגמרא במסכת ברכות, דעת רבי יהודה בגמרא. יש מחלוקת התנאים, האם באכלת ושבעת, האם מדובר באוכל, או צריך גם לשתות. רבי יהודה אומר, כיוון שרגיל האדם שאוכל גם לשתות, כי לא ייתכן לאכול בלי לשתות, צריך לדחוף את האוכל למטה. אחרת, זה יכול לגרום לו דברים לא נעימים. אז עד כדי חנק חס ושלום. ולכן, עם אכילה צריך גם שתייה. אז דעת רבי יהודה שהתורה מחייבת ואכלת ושבעת וברכת. אגב, גם הגמרא שם, יש הקדמה נוספת, הגמרא שם אומרת שמהתורה לא חייב מברכת המזון עד שיסבע. זאת אומרת, ירגיש סבע, זה לא מה שאדם מתאבה לפעמים עוד אוכל, לא. אלא מה שאדם נורמלי, אדם ממוצע, יכול לסבוע מהרוחה, אז כשסבע מהרוחה ולא יכול עוד לאכול, אז באמת זה חייב מן התורה, כי התורה אומרת ואכלת ושבעת. אז זה דעת רבנן. רבי יהודה סובר שצריך גם לשתות. ולשתות לא משנה, האמת הכוונה שם על יין, אבל לאו דווקא יין, הוא עוד עם שתיית מים, כך כתבו הראש, הרמב״ם, כל שאר הפוסקים כתבו שלאו דווקא יין, אלא הוא עוד עם שותה כל מיני משקה אחר, בלבד שישתה. ולכן היו חסידים ואנשי מעשה נזהרים בפרט בסעודות רגילות שהם היו כן צבעים, גם בחול. אוכלים כדי סובעם או קצת פחות מכדי סובעם, כי אין לאדם לאכול יותר מדי. אז מה היו עושים? היו גם שותים ואחר כך עושים מים אחרונים. באמת כך צריך לנהוג, כך כתב גם רבנו ארי בשער המצוות, הביא בשמו רבי חיים ויטל, ולכן לזה כיוון הגאון הבן איש חי, שכדי לצאת ידי כל הדעות, ובפרט שאדם כדאי לו לקיים מצוות עשה מן התורה כשיש בידו, למה לא יעשה כן? אז ישתה מים סמוך לברכת המזון או במהלך הסעודה, ובזה יקיים מצוות עשה מן התורה. תודה רבה לך.
כן, תודה רבה לאוראל ברמת הגולן.
לפרט שהשבת נצטרך לומר גם רצה וחליצנו.
נכון.
יעלה ויבוא.
אז הרב, באמת אולי את החידוד הזה, זה להזכיר לאותם מאזינים בסביבה שלישית.
חשוב, כן.
תודה רבה כבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מערד. ערד, שלום לגברת חנה.
שלום לך הרב, שלום לרב.
שלום, שבת שלום.
איך שומעים בערד?
כן, ברוך השם. התורה מתחזקת. יש לה, כל פעם יש טלפונים ומכל מיני ארגונים שעושים תיקון נפטרים, מבקשים כל מיני זה. רציתי לדעת מה דעת הרב על כל הנושא הזה של תיקון נפטרים באב, בכל מיני תאריכים בשנה.
אני תמיד דעתי ידועה ומפורסמת שלא כדאי לתרום לכל מיני ארגונים, אלא באופן ישיר לנזקק עצמו. כיוון שחלק גדול לצערנו, אני אומר את זה לצערנו, אני לא מכתים ציבור שלם, אבל אני יודע מהרבה שאלות שמוגשות אליי, גם היום היו לי שתי שאלות בנושא כזה, שהכספים לא תמיד מגיעים ליעדם, וגם לא מגיעים במילואם ליעדם. לפעמים קורה שרק 10% או 5% מהסך כל התרומות מגיעות לאותו אדם שהיה באמת נזקק. אז לכן אני תמיד טוען שכדאי לדלג על המתווכים למיניהם, בפרט דבר שכרוך בהרבה פרסומות ועיתונים בעיקר, שכל עמוד עולה שם עשרות אלפים. כאן, כמה שאני יודע, ברדיו מורשת, ברוך השם, מתחשבים ולא לוקחים הרבה, כך ביררתי גם עם תארת הבית, שבאמת הסכום הוא לא בגלל שזה תארת הבית. לכל הארגונים זה סכום יחסית סמלי, כדי לחסות את ההוצאות שיש בשידור של השידור להחזקת המשתירים וכל זה. אבל כל מה שנעשה מעבר לכך, ואני לא מציין חלילה ולא מכוון לאיזה ארגונים מסוימים, אבל בהחלט צריך הרבה בדיקה, ורבותינו אמרו במשנה, צדקה נגבית בשתיים או מתחלקת בשלושה. כלומר, צריך שיהיו שני גבאים על כל אגורה ואגורה שנכנסת, שיפקחו וידעו מי תרם מה וכמה, וכשמחלקים את הצדקה או שמוציאים את ההוצאות שנותנים, צריך שיהיו שלושה נוכחים בשעה שמחלקים את אותו ממון, כדי שיהיו בטוחים שהכל הגיע לידו. שם זה רבי חנינא בן תרדיון, שהשבוע היה יום פטירתו, גמרא במסכת עבודה זרה שם מתארת בדף י"ז איך הוציאו אותו להורג, ולפני כן הגמרא מתארת שהוא ביקר את רבי יוסף בן קיסמא, ואמר לו, למה אתה מקיל קהילות ברבים? ואחר כך הוא שואל אותו, שם ממעשה בלידך? אמר לו, הייתי גבי צדקה אני, ויום אחד התחלפו לי מעותיי במעות של צדקה, ונתתי את כל הכסף לצדקה. גמרא שם אומרת, אין אדם רשאי ליתן לקופה של צדקה, אלא אם כן ממונה עליה כרבי חנינא בן תרדיון. זה רבי חנינא בן תרדיון ששרפו אותו הרומאים מחשמם יחד עם ספר תורה באיזה עינויים נוראים. והוא היה אומר, אני רואה אותיות פרחות באוויר, גבילים נשרפים באותיות פרחות באוויר. הוא חותנו חמיב של רבי מאיר בעל הנס, אביה של ברוגיה הצדקת. אז הוא היה גבי צדקה נאמן. אכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, ואני חוזר ואומר, אם אדם רוצה לתת צדקה, ישתדל לתת ישירות למשפחה הנזקקת, ובזה יצא ידי חובה כמו שצריך.
תודה לגברת חנה מערד, ואנחנו ממשיכים הלאה. עוד מאזינים, מאזינה פעם ממבשרת, שלום לגברת דליה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שם יברך אותך.
שם אתכם.
כבוד הרב, שאלה אליך, בחזרה של העמידה, שאומרים כתר ישנו לך השם, בקרה זה על זה, יש חזן עומד, אחד מזיד ראש שלו קודם צד ימין או צד שמאל, איך זה עומד? כל אחד מזיד את הראש שלו איך שהוא רוצה או שיש לזה קדר?
יפה, קדר. יפה, מה לעשות שיש דעות רבות באנשים, אבל מי שרוצה לדעת דרך האמת, כך כתבנו בספר שיבת ציון, גם בספר אורחות ציון, בשם מורבי ובשם חכמי הקבלה, וגם בשם הגמרא, שראוי לעשות קודם לימין ואחר כך לשמאל. ומדוע? כמו שהגמרא אומרת שכשהולכים בדרך, אז גדול הולך בימין, באמצע. שלושה הולכים בדרך, גדול באמצע. השני לא מימינו, והשלישי משמאלו. נמצא שתמיד זה שנמצא בצד ימין שלך הוא יותר גבוה, יותר במדרגה מזה שמצד שמאלך. עכשיו כאן זה לא דומה בכלל בכלל לעושה שלום במרומם, ששם עושים שלוש פסיעות. שם בשלוש פסיעות שאנחנו עושים, אנחנו נפרדים מהשכינה שהיא נמצאת מולנו, ולכן הגמרא אומרת שייתן קודם שלום לצד שמאלו, שזה ימין של השכינה. כביכול הקדוש ברוך הוא עומד מולי בשעת העמידה, שאני מדבר אליו בלשון נוכח, אתה חונן לאדם דעת, וחונן ומיתך חוכמה בינה ולעת. וכן על זה הדרך, אני מדבר אליו לשון נוכח. כשאני מסיים, אז אני פוסע שלוש פסיעות, אני פונה קודם לשמאלי, שזה ימינו, כביכול של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך אני פונה ומשתחווה לצד ימיני, שזה שמאלו של השם יתברך, ושוב לצד האמצע, וכך אני מתרחק שלוש מרחקים כנגד שלוש עולמות בריאה, יצירה, עשייה. כי בעמידה נמצאים בתוך עולם האצילות. עכשיו אנחנו עוזרים בעולם שלנו. אבל בין הקדישך ונעריצך, מה אנחנו אומרים שם? כנועם שיח תוצפי קודש, אני עושה דוגמת המלאכים, כולם אהובים, כולם ברורים, ומקבלים דן מן דן, מה התרגום של בקרה זה אל זה ואמר? בקרה זה אל זה. אני קורא, אז אני עושה מה שהמלאך עושה, אני כעת עושה דוגמת המלאך. אז מה פתאום אני פונה קודם לשמאלי? אני צריך לפנות קודם לצד ימיני, שזה המלאך או האיש, היום האנשים זה במקום המלאכים, כאן בבית הכנסת. אז אני פונה לאדם שנמצא מצד ימיני, בקרה זה, בקש ממנו רשות, אל זה, ואחר כך לאדם הנמצא לשמאלי, ואחר כך ואמר. גם הרשש סידר בסידורו את הכוונות, מי שיתבונן שם, יראה שהסדר הוא ימין, שמאל ואמצע, וכך באמת ראוי יותר לנהוג, אבל אנחנו לא מהירים למי שעושה להפך, אנחנו שותקים. כיוון שראינו, היו גדולי עולם בדור שעבר, שככה עשו שמאל, ימין, אמצע. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אנחנו חלילה לא נפסול שום שיטה ושום מנהג של אף אחד. אבל מי ששואל אותנו, אנחנו אומרים לו שנראה יותר נכון לעשות ימין, אחר כך שמאל, אחר כך אמצע. כך מורבי עליו השלום היה מאוד מאוד מקפיד בזה, ודיבר על זה רבות בשיעורים שלו, שכך צריך לעשות. תודה רבה.
אכן, תודה רבה לגברת דליה מבשרת על השאלה. חזק ברוך לרב. הרב, ברשותך, נעשה את נחתה בפרסומות, בבקשה.
בכל ישראל יש מורשת אחת.
אני רוצה שתנסו לדמיין מה זה ילד יתום רעב שפותח את המקרר ורואה כלום. ועכשיו, תכפילו את זה ב-15 יתומים רעבים. לפניכם מקרה קשה של אלמנה חולה עם 15 יתומים הזועקים לעזרתכם. הנה דבריו של רב ניר בן ארצי שליטה.
לרחם על אלמנה, שאין להם איפה לקחת. הילדים, אין להם אבא. אין להם אבא לתת להם ללחוב, לשתות וללמוד. תרומה, כשאדם מחיה אדם. אני מברך את הוועד העולמי, שיהיה להם ברכה והצלחה.
מצילים את האלמנה ו-15 היתומים. חייגו עכשיו לוועד העולמי, 1-800-333-313. המשפחה על סף קריסה. היא מתגוררת בדירה סחורה, ובכל רגע מאיים בעל הדירה לפנותם. והילדים עלולים להתפזר למשפחות אומנה. חייגו עכשיו, 1-800-333-313. שבעת עניים, הוועד העולמי, רפוף לתקנון העמותה. 1-800-333-313.
אחי ורעי, אני מבקש ומתחנן בשם עם ישראל. אם היה אפשר, היה מותר, הייתי אומר בשמו של הקדוש ברוך הוא. אז הנה, אהובי ורעי, בידינו, בידכם, יש את היכולת להביא את הגאולה, על ידי שנביא את הטהרה לבנות ישראל, על ידי שנוסיף עוד טהרה בתוך בתי ישראל. ולכן אין דבר נשגב היום, בפרט בדורנו, יותר מזה.
טהרת הבית ובונים מקוואות. 02-80-80-88.
אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
טהרת הבית להנצחת בורות, וילה, חדרי קלה ומקוואות. 02-80-80-88.
מאזינים יקרים, שימו לב. אבא ל-11 ילדים בסכנת חיים של ממש בגלל גידול שהתגלה בראשו, ועליו לעבור בדחיפות כמה ניתוחים מסובכים שעלותם מאות אלפי שקלים. אנא, התקשרו עכשיו ותרמו כדי להציל את חייו. 1-700-500-635. ארגון החסד שלום יעשה. 1-700-500-635. 1-700-500-635.
מאזינים יקרים, אתם מאזינים ברשת מורשת של כל ישראל, בתוכניתנו מקבלים שבת עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, שידור חי, שידור ישיר, שאלות ותשובות, טלפון רב קווי עומד לרשותכם, 025-30-2685, ואנחנו חוזרים לשידור עם מאזין מהצפון. שלום לך אליהו. אליהו?
כן.
בבקשה, אתה בשידור.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
השאלה היא כזאת, בית כנסת שלא נותנים דין וחשבון על כל הכספים שנכנסים במהלך החודש, לא נותנים בכלל, האם מותר להתפלל בבית כנסת כזאת או להשלים להם מניין?
להתפלל אפשר, להשלים מניין אפשר, כי אין קשר ושייכות לעניין מה שהולך שם עם הכספים, כי התפילה היא של הציבור כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל לתמוך באותם גבאים שאנחנו יודעים שהם לא עושים את מלאכתם נאמנה, מה פירוש? לא שחלילה אני מטיל בהם דופי או חשד שמכניסים לכיסם, אלא עצם זה שהם לא נותנים דין לחשבון, שזה דבר מאוד חמור, כי הגברה אומרת שזה דבר זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים, שכן נאמר אצל משה רבנו, ראינו שהוא אומר אצל בני גד ובני ראובן, שלא יחשדו בכם, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם אלוקנו וכו', ואחר כך והייתם נקיים מהשם ומישראל. וכן ראינו גם כן בנביאים, באותו דבר ראינו בכתובים, שהפסוק חוזר ואומר מצחן בשכלתו בעיני אלוהים ואדם, כלומר חייב אדם להוציא את עצמו מרבב של חשד, ואסור לו להביא את עצמו לידי חשדה. אז אם גרם שמישהו ידבר עליו ויאמר עליו איזה משהו, אז בהחלט הוא אשם והוא גרם. אז מכאן למדנו, וזו הלכה מפורשת בשולחן ערוך, והזכרנו את המשנה כך נפסק ברמב״ם בשולחן ערוך, שצדקה מתחלקת בשלושה, והם צריכים לתת דין לחשבון כאשר הם גובים כספים מן הציבור.
הם חייבים.
איך?
הם חייבים לתת.
ודאי שחייבים, זה אין ספק בזה. גם החוק מחייב אותם. ולא רק זה, והחוק נלקח מהשולחן ערוך, הפרטי שהם לא רוצים להכיר במדינת הלכה. אבל הרס מן אנדום, מעל קורחן, זה ההלכה, וכל הגויים שלקחו את החוק הזה, לקחו את זה מהתורה הקדושה שלנו. הרבה דברים נלקחו מהתורה הקדושה שמקורם שם. אז אם כן, לכן, בהחלט חייבים לתת. רק מה, לומר שלהחרים את בית הכנסת ואת הקהל וללכת להתפלל שם, לדעתי זו דרך רחוקה מדי. לא, בזה לא. אתה רשאי לא לתרום לאותו בית הכנסת, אבל לא עד כדי כך שיהיה אסור להתפלל שם.
הבנתי.
אתם ישכין שלום בתוך עם ישראל.
אמן. כל טוב.
אמן ואמן. תודה לך אליהו מהצפון, ואנחנו מאזין מהרצליה. שלום אמנון.
שלום וברכה, שבת שלום, קודש לרב.
שלום, קודש, כל טוב.
אני מתנדב בלוינשטיין, בבית חולים לוינשטיין, גבאי של בית כנסת כבר 13 שנה. ויש בעיה בעלייה לתורה, כשאין כהן, מתווכחים איתי לעלות לוי. ואני לא זוכר דבר כזה שלוי עולה במקום כהן.
אתה צודק.
דבר אחרון, אם אפשר לקבל ברכה, שאין לי כוח נפשי להמשיך.
כן, קודם כל הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות ואומץ להמשיך ולסייע ולעזור. האמת שלוי לא יכול לעלות במקום כהן, כיוון שלוי הוא לא כהן. כהן עולה במקום לוי, כיוון שהכהן הוא גם לוי וגם כהן, הוא מזרע לוי, אבל לוי לא יכול לעלות במקום כהן. ולכן הגמרא אמרה, אם אין שם כהן התפרדה החבילה, כלומר יעלו ישראל. ואת מי באמת צריך לעלות? את המכובד שבקהל, כך כותב הגאון חידה בספרו לדוד אמת, וכך באמת נפסק בהלכה, כך כתוב בראשונים, שבאמת אם יש תלמיד חכם גדול בציבור, ואפילו שיש שם כהן, אנחנו נוכל לעלות את תלמיד חכם הגדול הזה לפני הכהנים, אפילו שיש שם כהנים, וכהנים לא צריכים לצאת. אז כל שכן כשאין כהן, שראוי לעלות ראשון את התלמיד חכם הכי נשוא פנים שבקהל, כי הוא ראוי לקרוא ראשון בתורה. לא צריך לומר יעלה ישראל במקום כהן, אלא יעלה ראשון. זה לא במקום כהן. אין במקום כהן אף אחד לא. אין שם כהן, התפרדה החבילה. אז נהיה ראשון, שני, שלישי, ואז יעלו ראשון. והלוי לא יכול לעלות שני, שלא יאמרו שזה שעלה לפניו היה כהן. וכן גם כן לגבי שלישי, יש בעיה, שלא אמרו זה היה לוי, השני לוי, וזה שלישי זה לוי, אז לוי אחר לוי, אז כנראה היה פסול בקודם. אז כדינו, רביעי, חמישי, שישי, יכול לעלות גם כהן, גם לוי. אבל זו הלכה, זה עיקר ההלכה, וככה הוא לנהוג. תודה רבה.
תודה רבה, תודה לאמנון מרציליה, ואיתנו מאזינה מירושלים, הגברת סמדר, שלום לך.
שלום.
שלום, שלום.
אגב, רציתי לשאול אותו, אם אני יכולה, אני אימא של שתי ילדים קטנים, ורציתי לדעת אם אני יכולה לשחק איתם בשבת משחקים שלי עשו בגלל שאני כבר גדולה, אבל להם מותר, ככה כמו משחק הרכבה ולגו ופאזלים, ככה ילד שלי קטן בן 4 בכדור.
אז ככה, קודם כל צריך לדעת איזה סוג צעצועים או משחקים אסורים בשבת. כמובן כל אלה שמופעלים על ידי חשמל או בטריות, ודאי שהם אסורים. כנ"ל כל המשחקים הצעצועים שמשמעים קול. חכמים גזרו שהשמעת קול בשבת אסורה, אלה שמכילים פעמונים או מצלצלים במנגינות למיניהם. עכשיו, מה שנשאר, נשאר את שאר ההרכבות. אז בהרכבות יש הרכבות שהן מותרות ויש הרכבות שהן אסורות. הרכבות שהן אסורות זה לגו שצריך ללחוץ ולתקוע אותו, אז שם הגזרה שמתקע, שם זה האיסור. אבל לגו שלא צריך לתקוע, אלא שהוא מורכב פחות או יותר עם לחיצה קלה, זאת אומרת כן לוחצים, ודאי שאי אפשר בלי ללחוץ, אבל זה לחיצה קלה, זה מותר, אז אין בזה בעיה. ואם הילד מאוד סרבן או לא רגוע וחייבים להרגיע אותו, או שאם לא ישחקו איתו הוא יצא החוצה ויש חשש שיתחבר עם חברים לא טובים, וכמה אמר דוד המלך לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושי עבלה, והרמב״ם מזהיר אותנו מאוד מאוד בהלכות דעות שדרך האדם להימשך אחר מנהג בני מדינתו, וצריך להיזהר עם איזה אנשים הוא מתחבר ובאיזה מנהגים הוא נוהג, שלא ילמד ממעשיהם של השכנים או של הסביבה שהיא לא טובה. והיום לצערנו כל הדרכים של הגויים ואומות העולם המקולקלים הביאו לנו לכאן, ואפילו הסלנג, הדיבור, הוא גם כן הפך להיות כזה, וכל המנהגים והחגיגות למיניהם והרבה הרבה דברים העתיקו מהגויים. אז צריך מאוד זהירות. אז בוודאי שיהיה מותר לעשות דברים שלא צריך תקיעה, זאת אומרת לא צריך לחיצה חזקה מדי כדי להרכיב את הרכבות. אז את יכולה בהחלט לשחק איתו בלגו שלא צריך ללחוץ הרבה. ברוכים תהיו.
כן, תודה לסם אדר מירושלים. אנחנו עם מאזין מראשון לציון. שלום לך יצחק.
שלום לך.
שלום וברכה.
שלום הרב, יישר כוח. תראה
לכם.
בבקשה, יש לנו שאלה. אני גבי בבית כנסת, ויש לנו בחור שנפצע בתאונת דרכים ונתעבר לגמרי. הוא רוצה לעלות לתורה. אני יודע שהוא לא יכול לעלות אם הוא לא יכול לראות את הכתב ולברך.
יפה אמרת. אמנם מרן השולחן ערוך כתב ששומע לא יעלה לתורה, והאמת שדבר זה שנוי במחלוקת. דעת מרן השולחן ערוך ששומע לא עולה לתורה, כך דעת רוב ככל הפוסקים. אבל יש מנהג שהיה נהגו בכמה מקומות, מנהג מובא במצרים היה מנהג כזה, בצפת היה מנהג כזה, בעוד מדינות נהגו שהשומע כן היה עולה לתורה. מה עושים למעשה? כך כתבו, אם זה הרב ארצות החיים או בחיים שתהון, או כתבו הגאון חידה התייחס לזה, ועוד רבים מהאחרונים, וגם הרב ביביע עומר שיהיה כתב בזה, שאם זה איש שהוא יודע ספר ושומע בכל עצה, נלחש לו באוזנו שעדיף שלא יעלה. והיה אם הוא רוצה דווקא לעלות ויש כאן חשש של הלבנת פנים או צער גדול, יש לו עגמת נפש גדולה מאוד מאוד, אז לא נוכל למנוע ממנו את הדבר, יכול הוא לעלות ואחר כך יחזרו על אותה קריאה בעולים הנוספים שיעלו, יחזרו על אותה קריאה, או יעלה בתור עולה נוסף, אין בעיה בזה. זאת אומרת, יעלה בתור... יש בעיה כן בברכה, שיש פוסקים שאומרים שזה ברכה לבטלה כי הוא לא רואה את, את הקריאה עצמה. יש אומרים לא, הוא לא צריך לראות, אלא עצם זה שהחזן קורא והוא המברך, אז הוא מברך והחזן קורא בשבילו. כמו שיש עולה שלא יודע לקרוא, גם כן יש מהפוסקים שאמרו שזה לא ברכה לבטלה, אם כי יש סוברים שזה כן ברכה לבטלה. אז למעשה כך ראוי לעשות, להסביר לו שלא, ואם הוא דווקא רוצה להעלות אותו ולא לעשות מלחמה, פרט שהוא אדם נסכן כלי שבור, די לו בצרתו שלו, לא נוסיף לו כאב על מחרובו ונקבל אותו בסבר פנים יפות. שם שמור אתכם.
תודה רבה ליצחק מראשון לציון שעורר את השאלה. הרב, מה יהיה אם שניים יעלו, אחד הסומה והשני זה שתומך אותו, סומך הוועדו, ויברך הסומה והוא יקרא בעב?
כן, אבל הסומה לא יכול לברך, זה הבעיה, כיוון שהוא בעצמו לא קורא. הוא לא, הוא לא, גם אם הוא קורא, הוא קורא בעל פה, ואי אפשר, דברים שבכתב אתה רשאי לומרם.
לא נכון.
תנו בזה בעריכות הפוסקים.
כן. חזק וברוך. ואנחנו עם מאזין מתל אביב. שלום לך יוסי.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
רציתי לשאול כבוד הרב לגבי מעשר. אני מפריש מעשר עצירית מסחרית, וכמובן רציתי לדעת לגבי פירות וירקות שאני מביא הביתה, אני גם חייב לעשר, או שהמעשר שאני מפריש מכספי זה מכסה את המעשר מדי?
כן, אמרת. תודה ידידי שהיום מרוב שדיברו על מעשר כספים, כמעט שיש כאן ענייני ממונות, אז שכחו והעמידו בצל את המעשרות של גידולי קרקע. מעשרות של גידולי קרקע הרבה הרבה יותר חמורים ממעשר כספים. כלומר, במעשר כספים יש מחלוקת מפורסמת ענקית בין גדולי ישראל, האם הוא חיובו ממים, יש חיוב או לא. יש אומרים חיובו מדאורייתא, יש אומרים חיובו מדרבנן, ויש אומרים אפילו מדרבנן לא אלא מנהג ועלמא. אנחנו מקטנן כסברה האמצעית שחיובו הוא מדרבנן. עיקר מה שאמרה תורה עשר תעשר, פרוש כתוב פסול, כל תבועת זרעיך, היוצא השדה שנה שנה. וכן מעשר דגניך, תירושך ויצהריך, תיתן לו. ויש ללוי צריך לתת 10% מהדגן, מהתירוש והיצהר, זה מן התורה. דגן זה 5 מיני דגן. חיטה שעורה קוסמת שיבול שועל בשופון, ותירוס זה יין או מצנבים, יצהר זה שמן זית, זה מדאורייתא. שאר הפירות ושאר הירקות, דעת רוב הפוסקים שזה דרבנן. יש מי שאומר זה דאורייתא, אבל דעת רוב הפוסקים זה דרבנן, וכך פסק גם הרמב״ם. ולמעשה מעשר של פירות וירקות הוא מאוד מאוד חמור, צריך פשוט להכניס לתודעה של הציבור את הגודל למצווה הזאת וחומרתה. מה הגמרא אומרת בכמה מקומות, אחד מהם במסכת שבת, לא יבוא ולא יהיה איזה צרות באות לעולם אם לא מפרישים מעשרות. ואדם שאוכל דבר בלתי מאוסר, חס ושלום, חייב מיתה מן התורה. ועל זה אנחנו מתבדים ביום הכיפורים על חטאים שאנחנו חייבים עליהם מיתה בידי שמיים. סליחה, אמרתי מיתה מן התורה, מיתה בידי שמיים הכוונה. זאת אומרת, מיתה בידי שמיים, מי שאוכל מין מאפה שלא הופרשה ממנו חלה, חייב מיתה בידי שמיים. וכן אם אוכל מעשרות, אוכל פירות וירקות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, תרומה זה לכהן ומעשר זה ללוי, או מעשר שני שצריך לחלל אותו, או מעשר עני שנותנים אותו השנה, זה שנה שנותנים מעשר עני, אז באמת יש לו בעיה. וחס ושלום חייב מיתה בידי שמיים. כדי להינצל מזה, אז אנחנו קונים, משתדלים לקנות ממקומות שמעשרים. מה קורה אם אדם קונה במקומות שלא מעשרים, או ייתכן מאוד של ההשגחה שם לא כמו שצריך? והאמת שאין, קשה לומר שיש השגחה הרמטית. יש פרצות ויש מי שרוצה להכניס סחורה שהיא בלתי מאוסרת, יש לו כל מיני דרכים איך לעשות את זה. אומנם זה לפעמים לא משתלם, אבל הם לא תמיד מסתכלים מה משתלם ומה לא. אז באמת צריך האדם להתחיל לעשר בבית שלו את הפירות והירקות, לקחת 1/100 וקצת יותר, ולומר את הנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות. לא אמר את זה, לא יכול להגיד את זה, יש אישה שלא יודעת לקרוא, לא יכולה למצוא את הנוסח, אז תוציא 1/100 ותאמר שזה יהיה תרומה ומעשר כמו שתקנו חכמים. לוקחת 1/100 מהפירות, משמש, כמה משמשים יש בסלסלה? 20, 30, לוקחים רבע משמש, שליש משמש, ואומרים על זה שזה יהיה, ואחר כך כך עושים משזיף, כך עושים הפרסק, כך עושים בצל ירוק, כך עושים עם הבנדורה, כך עושים עם המלפפון והחסה וכו' וכו' וכו'. ואומר זה יהיה תרומה ומעשר כמו שתקנו חכמים. ואם גם זה לא, למשל אדם בית הכנסת נזכר לפני קבלת שבת, יעמוד ויאמר, כל מה שילך לאיבוד מהפירות והירקות שיש בביתי, זה כולל שימורים, כולל מיצים, כולל כל הדברים שהם יסודם מגידולי קרקע, ותוצרת ארץ ישראל, תוצרת הארץ, תוך גבולות ארץ ישראל, להוציא את הערבה כמו יוטבטה, יוטבטה ואין חרוד, ועוד יש מקומות שהם פטורים ממעשרות, שהם נמצאים בערבה, יותר החלק הדרומי של הערבה, זה לא חייב במעשר. אבל כל מה שבתוך תחומי ארץ ישראל חייב. גידולי גויים, נוכרים, לא חייב במעשר. אבל גידולי יהודים בתוך תחומי ארץ ישראל חייב בתרומה ובמעשר. אז למעשה זה אולי שליש או מחצית מהיבול שנמצא בשוק שהוא חייב במעשרות. אז בקל אפשר לומר, אז יאמר האדם מה שילך לאיבוד הרי הוא תרומה ומעשר. כנה לגבי חלה. אנחנו מפרישים מהלחמניות שאנחנו קונים, מהחלות, אז נופלים פירורים בתוך השקית, לוקחים פירור אחד מזה, פירור אחד מהמין הזה, ועוד פירור מכל בצק שהוא, שזה בצק בפני עצמו, ואומרים, הרי זו חלה ומשליחים. לא עשה את זה האדם, יעמוד ויאמר עכשיו, הנה עכשיו ערב שבת, יאמר כל אותם פירורים מהמיני המאפה, עוגות, בסקוויטים וכל מיני מאפה שקניתי, חלות וגם פיתות שילכו לאיבוד, הרי הם חלה כמו שתקנה, שצוותה תורה וכמו שתקנו חכמים. בזה ינצל מהדבר הזה, והשם ישמור עמו ישראל לעד.
אמן ואמן. תודה לשואל, יוסי מתל אביב. שאלה מהפורום, כבוד הרב, של מאזינה שהשאירה את שמה בכינוי אותיות א' מם. בחורה בת 23, לפני מספר שנים החלה בשידוכים, אחר לקבל ברכה מרב מסוים, היא כותבת, אני חושב למקובל, אמר לה, הפסד את השידוך שלך, מאז היא בצער, האם יש משהו במשמעות?
שוטה גמור ואכזר גדול.
בדיוק.
מי שאומר כך לבת ישראל, הוא אכזר. קודם כל עליכם לדעת שאין לנו היום בעלי רוח הקודש. הגאון חידה כבר כתב בזמנו שרוח הקודש פסקה מאיתנו. וכבר רבנו ארי כתב שאין בזמננו רוח הקודש. גם הגאון מווילנה בפירושו למסכת אבות אותו הדבר אומר, דעמה למעלה ממך, עין רואה, זה היה הנביא, היה נקרא רואה, כמו שמואל הנביא. ואוזן שומעת, אחר כך באו נביאים שהיו שומעים את הנבואה. אבל היום אין, כל מעשיך בספר נכתבים, הוא אומר זה ספר תנך, שם יש את, את הרמזים על החיים שלנו, הכלליים והפרטיים של כל עם ישראל וגם של כל פרט ופרט. אז אין רוח הקודש, זה שקר, והאיש הזה ייתכן שהוא נקרא נביא שקר גם. כל מי שמתנבא ואומר דברים כאלה, הרי זה פסול, פסול לעדות ודאי. ובכלל מה שמרן כתב בסימן למדלת, הגנבים והגזלנים שהם פסולים לעדות. לכן צריך יום אחד להוקיע את כל אלה שמדברים כל מיני נבואות וכל מיני תחזיות, ואומרים לאנשים את גורלם, את עתידם, או לפעמים גם את מה שהיה איתם. מסכנה פעם באישה אחת אליי בוכה בדמעתה לחיה, ושאלת אותה, מה קרה? איזה אסון, ממש כמו איזה אסון. אומרת, הייתי אצל איזה בבא אחד. ואמר לה שהיא צריכה לעשות תיקון גדול בכמה אלפי שקלים, ואין לה. מה קרה? היא הייתה גלגול גויה. אמרתי לה, לכי אליו עכשיו. ותאמרי לו שאני, בן ציון הקטן, אומר שהוא גלגול של נבוכת נצר. מי שאומר כך לבת ישראל, זה רשע ואכזר גדול מאוד. לכן חלילה לשמוע בקולם של אלה, כי הם חצופים ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה, דינם מפורש בגמרא ודינם מפורש בשולחן ערוך, וצריך להפסיק עם זה. כי בנות ישראל זה לא הפקר, חס ושלום, הם בנות אברהם, יצחק ויעקב. עם ישראל מסכן, מלאים צרות האנשים, אז מסכנים בתמימותם הולכים, שפלותם ודוחקם הולכים לכל מיני אנשים, וחושבים שאלה אנשים צדיקים, וזה שקר, הם לא יודעים שאלה רמאים, הם כבר היו דברים מעולם. לכן חלילה להאמין בדברים כאלה, אין דבר כזה שאדם מפסיד את השידוך שלו או את המזל שלו, להפך, ככל שהיא תאמין יותר, תחזק יותר, כמו שכותב הרב מעבר יבוק בהקדמה שלו, שכשהאדם מאמין בהצלחתו, זה כבר הצלחה. אבל חס ושלום, כשהאדם מרים ידיים או חולש ומתייאש, חס ושלום. לכן אדרבה ואדרבה, אל תראי ואל תחתי, תתחזקי, ובעזרת השם תמצאי את השידוך שלך עוד השנה בעזרת השם.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. אנחנו נסיים עם עוד מאזין, יונתן, יונתן מהצפון. שלום יונתן.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
רציתי לשאול אם יש לנו היום ידיעה לגבי יום הפטירה של רבי יונתן בן עוזיאל ויוסף הצדיק, ואם יש עניין ללכת לקבר של יוסף.
חיפשתי בכל הספרים, המדרשים והמקורות, לא נזכר בשום מקום מתי פטירתו של יונתן בן עוזיאל. זו המצאה שאני זוכר מתי המציאו אותה, כאשר הייתי בחור צעיר, לפני למעלה מ-40 שנה, המציאו, בהתחלה הייתה גרסה כ"ה סיוון, אחר כך המציאו את זה לכ"ו, וכולה בשקר יסודה. זה אחד. לגבי יוסף הצדיק, באמת יש לזה מקורות. מצד, מאיפה אנחנו לומדים? מילקוט שמעוני שם הביא את יום לידתם של כל 12 שבטים. כי איך אנחנו יודעים יום פטירת רחל אמנו שהוא י' א' חשבן? שם בילקוט שמעוני כתב י' א' חשבן נולד בנימין. אנחנו יודעים שרחל נפטרה בתקש בתלת רחל, בתקש בליטה. והיא בהקשותה בליטה, ומיד כתוב בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן עוני. אז היא נפטרה בי' א' חשבן. ויש אומרים שכיוון וכשם כתוב כל השבטים, כולם, כל אחד באיזה תאריך נולד. וידוע שהקדוש ברוך הוא מבלה ימיהם של צדיקים מיום ליום, משנה לשנה, אז לכן באותו יום שהוא נולד הוא גם נפטר, ולכן מצאו שזה יום פטירתו של יוסף הצדיק, כיוון שנולד באותו תאריך. אם כי הייתה גרסה כ"ז תמוז, אבל רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום כבר כתב שזה לא כ"ז אלא זה א', יש אומרים ב' בתמוז. אז זה יום פטירתו של יוסף הצדיק, הוא מביא את זה גם בספרו מועד לכל חי, הוא מובא בעוד הרבה ספרים אחרים גם כן, ולכן יש מקור לפטירתו של יוסף הצדיק, זכותו תעמוד לנו.
אמן, והנה פטירתן של צדיקים, אולי נסיים.
יוסף הצדיק, רבי חיים פלאצ'י כותב, שכל השבת ניתנה לנו, הזוהר אומר, בשביל לכפר על עוון מכירת יוסף, וצריך לכוון בפרט בתפילת מוסף, כיוון שרבי שמעון בר יוחאי אומר שמוסף של שבת תיקן יוסף הצדיק. מוסף של ראש חודש, הנה יש לנו גם ראש חודש, אז זה דוד. אז עכשיו הם שותפים. ומחר, בתפילת מוסף שלנו, יש לנו שני צדיקים באותו מוסף, דאבל. גם יוסף הצדיק וגם דוד המלך. אז אם כן, אתה יצרת, אומרים במוסף, לא לשכוח יעלה ויבוא, ולא לשכוח להוסיף עוד מין מאכל השבת לכבוד ראש חודש, כיוון שהרשש כותב שתפילת מוסף של שבת זו מתקנת את כל המוספים של ראשי חודשים שהיו משבת ראש חודש לפני שישה חודשים עד היום. זאת אומרת, רטרואקטיבית אנחנו מתקנים את השבתות, כי שבת זה כתר, ובראש חודש רגיל אין לנו את הכתר של שבת. אז בשבת אנחנו מתקנים, יש בזה סודות נעלמים מאוד. לכן צריך לשמוח הרבה מאוד השבת הזאת בראש חודש, וגם בתפילת מוסף. בעזרת השם, חודש טוב ומבורך ושבת שלום, ותודה לכם לצוות באולפן ולכל המאזינים העיקרים ולכל עם ישראל, שישו ושמחו ויהי רצון נתבשר בשורות טובות, ויפלו כל אויבי ישראל ולא יפלו ולא יקומו, בעזרת השם יבוא הגואל במהרה.